אנחנו פרשת אמור, ניגע גם בחג השבועות, כי בפרשת אמור יש לנו את פרשת המועדות. את השיעור נקדיש לעילוי נשמת חיים, שהיה חבר פה קבוע בשיעור. טוב, יש לנו בפרשה שני קורבנות שיש בהם מיוחדות שלא קיימת באף קורבן אחר. זה קורבן תודה וקורבן שתי הלחם שמביאים אותו בשבועות. המיוחד בשני הקורבנות האלה זה שהם באים מחמץ. בתוך הקורבן יש גם חמץ. בקורבן תודה זה מופיע בפרשת צו, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת של עמיו. ואצלנו בפרשה מוזכר קורבן שבועות, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים סולת תהיינה חמץ, תאפנה, ביקורים להשם. ויש לנו הוראה כללית, שכל המנחה, מקור מספר 3, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. שני הקורבנות האלה חורגים מהכלל הרגיל, וזה מעלה את השאלה, זה אומר דורשני, מדוע? יש עוד מיוחדות בקורבן תודה, שזה מוזכר בפרשה שלנו, שכל קורבן שלמים נאכל לשני ימים, מלבד קורבן תודה, גם קורבן פסח, נכון? שקורבן תודה נאכל ליום אחד. קורבן פסח לילה, קורבן תודה נאכל ליום אחד. בהסבר הזה, מה מיוחד בקורבן תודה שהוא החריגו אותו מכל קורבנות שלמים שנאכלים ליומיים, יש לה ברבנל הסבר יפה, שזה אחד המקורות לסעודת הודיה, כשאדם פקד אותו נס, אז עושה סעודת הודיה, אומר הברבנל, שכיוון שאם היית פורס את מצוות אכילת הקורבן על יומיים, אדם לא היה נמנע מלהזמין אורחים, כי הוא אמר, המשפחה שלי תתגבר על כל הכמות הזו לבד. עכשיו שיש לו כמות גדולה, שהמשפחה, כמה שהוא ינסה להכיל אותם, זה הוא צריך עוד אנשים כדי לסיים את הכל. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני אזרוק את זה לפח, שיהיה נותר. בוא נזמין אנשים. מזמין אנשים, ואז הוא מספר על הנס, מספר איך הקדוש ברוך הוא גאל אותו, שזה עניינו של קורבן תודה. לכן נאכל ליום אחד. אבל אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, מדוע הוחרגו קורבן תודה וקורבן שבועות מכל הקורבנות? בתוך הקורבנות האלה אנחנו מביאים גם חמץ. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ידוע לנו דברי המדרש שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, קורבן תודה אינו בטל לעולם. ממשיך המדרש ואומר, כל ההודיות בטלין והודיה תודה אינה בטלה לעולם. למה קורבן תודה לא בטל לעולם? למה כל שאר הקורבנות כן בטלים? עוד שאלה שנצטרך להתעסק איתה היום. ונתחיל עם הדברי הרמב"ן בפרשה שלנו, שהוא קצת, הוא לא מגלה לנו, אולי הוא מגלה לנו איזה משהו קטן, שננסה טיפה לפתח אותו. ובעבור שהקורבנות לרצון השם הנכבד, לא יובו מן הדברים אשר להם היד החזקה לשנות התוואים. השעור, יש בו כוח להחמיץ. אדם בא, עושה עיסה, דוחף בקצת שמרים, דוחף בקצת שעור, מיד מה קורה לעיסה? מתחילה לתפוח. זה משנה את הטבע של העיסה. השעור משנה את התוואים. וכן לא יבואו מן הדברים המתוקים לגמרי, כגון הדבש. רק מן הדברים המזוגים. כאשר אמרו בבריאת העולם, שיתף מידת הרחמים ומידת הדין ובראו. כן, מצאנו מיזוג בין הדין לבין הרחמים. שיתוף של הדברים ביחד יצר איזון נכון בעולם. אותו דבר אומר הרמב"ן בקורבנות. אנחנו לא מביאים שיעור ולא מביאים דבש. שיעור בגלל שהוא משנה הטבעים. דבש בגלל שהוא מתוק מאוד, הוא קיצון. אנחנו לא מביאים דברים קיצוניים. אנחנו מחפשים את האיזונים, את האיזונים בחיים. ממשיך הרמב"ן וכותב, והנה בחג השבועות, שהוא יום מתן תורה, יבוא הקורבן בדין תודה. שמה? שמביאים חמץ. למה? הרי לפני רגע אמרת לא לעשות, שלא עושים את זה. למה? כי הוא יום העצרת והמשכיל יבין. נו, השכלתם? מה כן? נו, ואז? למה אז מתיר לך להביא חמץ? למה אז מתיר לך להביא חמץ? מה זה קשור? הרמב"ן בא ואומר, שיעור זה משנה, זה דבר חזק שמשנה את הדברים. דבש זה מתיקות יתרה. אלה דברים שבבית המקדש לא מביאים אותם כי הם קיצוניים. אומר הרמב"ן, אתה שואל למה בשבועות? כי הוא יום העצרת. למה בקורבן של שבועות אני יכול להביא לך חמץ? כי הוא יום העצרת. הוא מגיע בדין תודה והוא יום העצרת. והמשכיל יבין. מה, מה, מה רוצה הרמב"ן? אנחנו בשיעור הזה ננסה להבין, להשכיל ולהבין למה התכוון הרמב"ן, כשהיה לו פשוט שבעצרת ניתן להביא חמץ, כי הוא מגיע מהשור של התודה. טוב, ממשיך הרמב"ן וכותב, וזה סוד מה שאמרו רבותינו, כל הקורבנות בטלין, וקורבן תודה אינו בטל לעולם. כי בו מצאו חמץ, כעניין בעולם הבא. טוב, הרמב"ן בא ומתחיל להשכיל והמשכיל יבין, מוסיף לנו שיש פה סודות, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. אז בואו נצא לדרך, ולפני שאנחנו נתעסק עם החמץ עצמו, בואו נשאל על מהותו של מקדש. שלמה המלך מסיים לבנות בית מקדש, ופרק ח' במלכים, יש לנו תפילה ארוכה של שלמה, עניינים של בית המקדש, ששלמה בא ואומר שם, ואחד העניינים החשובים ביותר בבית המקדש, זה שהמקום יהיה בית תפילה לכל העמים. כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. אומר שלמה, כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לכל אדם, לכל עמך ישראל, אשר ידון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. ממשיך שלמה המלך, אני מדלג בפסוקים, להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקיו, ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. תפילה, אחד הפעולות שפועלת על תפילה על נפש האדם, שהיא בעצם מראה מי שולט כאן בעולם. תפילה שמה אותנו במקום, אמורה לשים אותנו במקום, של התבטלות לפני הגודל האלוקי. תפילה מראה על התלות של האדם, על התלות של האדם בבורא. זה עניינה של תפילה. וזה עניינו של מקדש. כשאתה בא, וכמובן שכשבן אדם מפתח עמדה נפשית של תלות בבורא, והוא מבין את האפסיות שלו מול הבורא, הדבר הזה מביא אותו לא רק לשינוי, לא רק מביא אותו להתפלל, אלא זה אמור להביא אותו לשינוי בכל אורח החיים שלו. שיהיה לו באורח החיים נקודה של התבטלות לבורא עולם, שהוא ידע לכבוש את אהבותיו ורצונותיו השליליים. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אחרת. כשאתה נמצא, המקדש אמור לפעול על הנפש את הפעולה הזאת של ההתבטלות. זה מה שמוכיח הנביא ירמיהו לפני החורבן, ואומר, לעם היושב בציון, אל תבטחו לכם אל דברי השקר למור, היכל השם, היכל השם, היכל השם אמה. כי מיטיב תיטיבו את דרככם, ואת מעללכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. מה אומר ירמיהו הנביא? הוא אומר, אתם משתמשים במקדש כקמיה. אתם עושים מה שאתם רוצים, אתם גוזלים, אתם עושקים, אתם רוצחים. וכשאני בא ואומר לכם, אבל צריך לחזור בתשובה, יהיה חורבן. אתם אומרים, יש לנו את הקמיה. יש לנו את בית המקדש, היכל השם, היכל השם, היכל השם. כך מסביר הרד"ק. אלו דברי השקר, שאומרים להם נביאי השקר, המטעים אותם. או הם היו אומרים לנביא, והוא ירמיהו, והיו אומרים לו, לא יחריב היכלו בעבור האבון. ולא תחרב העיר הזאת. ואמר שלוש פעמים היכל השם, לפי שהיו שלושה, אולם, היכל ודביר. אתם משתמשים בו כקמיה? אז המקדש לא פועל את פעולתו על הנפש שלכם. אתם לא נותנים למקדש לפעול לכם על הנפש, בזה שאתם משתמשים בו כמו קמיה. כי המקדש זה מקום של התבטלות שאמורה להשפיע על כל אורח החיים של האדם. בא רבי אלכסנדרי, אחרי התפילה שלו הוא היה אומר, ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. ריבונו של עולם, אתה יודע שהרצון הפנימי שלנו זה לעשות רצונך. מי מעכב? שאור שבעיסה מעכב. ושיעבוד מלכויות, זה שני אותו דבר. למי אתה משועבד? אתה משועבד ליצר הרע? אתה משועבד למלכות? או אתה משועבד לריבונו של עולם? כשאדם נמצא בעמדה נפשית של ביטול, הוא משתעבד לריבונו של עולם. כשאדם לא נמצא בעמדה נפשית של ביטול, אלא מעצים את האישות שלו מול הבורא, שאור שבעיסה מעכב. יש דברים שחוצצים בינינו לבין הבורא יתברך שמו. ומהו הדבר שחוצץ? היצר הרע, שאור שבעיסה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה זה השיעבוד ליצר הרע, התלות ביצר הרע, שבמקום להיות בטלים לריבונו של עולם, במקום להיות תלויים בריבונו של עולם, את אותו דבר אנחנו עושים מול היצר. הדבר השני שיש לנו בסכנה הזאת של החמץ, זה הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שזה גם ביטוי של חוסר התבטלות. יש שני דברים שמבטאים חוסר התבטלות אצל האדם. נקודה אחת זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שזה יכול להיות גם במעשים טובים. אבל בן אדם מרגיש שהוא זה שפועל ועושה. דבר שני שמבטא את חוסר ההתבטלות של האדם, זה ההיגררות אחרי האבונות, וחוסר הקשבה לציווי האלוקי. איך אנחנו יודעים שהחמץ מבטא את הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? אחד הוויכוחים בין טרונסטרופוס הרשע לרבי עקיבא, היה מעשיהם של מי נעים? האם מעשיו של הבורא או מעשיהם של האדם? אמר לו רבי עקיבא, מעשה של בשר ודם נעים יותר. אמר לו טרונסופוס הרשע, מה? בשר ודם יכול לברוא שמיים וארץ? אמר לו רבי עקיבא, מה אתה מדבר איתי בדברים שהם לא ביכולתי? בוא תדבר איתי דברים שהם גם הקדוש ברוך הוא עושה וגם אני עושה. ואני אראה לך מעשיהם של מי נעים. אמר לו טרונסטרופוס, נו מה? הביא לו חיטה והביא לו גלוסקה נאה. אמר, תגיד, מה יותר יפה? מה היית קונה? היית הולך למאפייה, היית מבקש חיטים? או היית מבקש קרואסון מלא בשוקולד שנשפח מכל כיוון אפשרי? מה היית מבקש? קרואסון. הנה בבקשה ראיה שמעשיו של אדם נעים. הוויכוח הלך לטרוסופוס חתר, למה אתם עושים ברית מילה? מה אתם מתקנים? את הבריאה רבי עקיבא בחוכמתו ידע לאן הוא הולך. ענה לכסיל כיוולתו. אבל מה אנחנו למדים מהמדרש הזה? המדרש הזה, כשרבי עקיבא רוצה לבטא איך מעשיו של האדם נעים ביחס למעשי הבורא, את מה הוא לוקח כדי לתת דוגמה? גלוסקנה. זה החמץ. מצה זה לחם עוני. אתה הולך למאפייה, אתה לא קונה מצה, אתה קונה קרואסון. נכון? יותר מתלבש טוב על הקיבה, הדבר הזה. מעשיו של אדם, כשאתה רוצה לבטא את מעשיו של אדם נעים, אתה מביא חמץ. אתה מראה איך התערבות של האדם, היא מייפה את הבריאה. ואז מה הסכנה בדבר הזה? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלה שתי הסכנות הגדולות, התמונות בחמץ. עכשיו אנחנו פתחנו בשאלה, הקדוש ברוך הוא אוסר לנו להביא חמץ בכל קורבן, מלבד שתי קורבנות, שני קורבנות, סליחה, קורבן שבועות וקורבן תודה, קורבן לחם הפנים וקורבן תודה. למה? קורבן שתי הלחם, סליחה, לא לחם הפנים, שתי הלחם, סליחה. למה? יצר הרע זה לא דבר רע, נכון? אומר המדרש, והנה טוב מאוד, זה יצר טוב, סליחה, והנה טוב מאוד זה יצר טוב, והנה טוב מאוד זה יצר הרע. איך יצר הרע טוב מאוד? שואל המדרש. אלא שילולי יצר הרע, לא בנה אדם בית ולא נשא אישה, ולא הוליד ולא נשא ונתן. ביקשו חכמים לבטל יצר הרעיות, בצה לא מצאו בלול. בצה! אי אפשר להכין החביתות. כי ביצעו לא יותר, כל העולם מתמוטט כשאין יצר הרע. אלא מה? יצר הרע הוא מאוד חזק הכוח הזה, אז הוא חייב איזונים. מה בא הקדוש ברוך הוא בנתן לעולם כדי לאזן את היצר הרע? בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. השילוב של שני הדברים האלה ביחד, יוצר איזונים נכונים. משל למה הדבר דומה, אומרת הגמרא בקידושין. משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה, מקור 13, והניח לו רטייה על מכתו, ואמר לו בני, כל זמן שהרטייה זו על מכתך, אכול מה שענתך, ושתה מה שענתך. ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. ואם אתה מעבירה, הרי מעלה נומי. כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. שנאמר עלו אם תטיב סט, ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. שנאמר, לפתח חטאת רובץ. התורה, כשאתה בא והתורה היא מאוד מאוד נוכחת בחיים שלך, היא נותנת את הגבולות הנכונים ליצר הרע, ואז אנחנו משתמשים ביצר בצורה מאוזנת, חיובית ונכונה. מה קרה בשבועות? שבועות הוא חג מתן תורה. אין לך זמן יותר מתאים מאשר שבועות להביא בתוך הקורבן שלו את החמץ. כי רק באותו יום של חג מתן תורה, אין בעיה להביא חמץ לבית המקדש. כי אז יש לנו את התורה, ויש לנו את היצר הרע. שני הדברים האלה שמגיעים ביחד, והיצר רק כפוף לתורה, יוצר לנו את האיזונים הנכונים. זה מסביר לנו למה. כשנחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר, איך נכון להתנהג ביום טוב? האם חציו להשם וחציו לכם, שיטת רבי יהושע, או שיטת רבי אליעזר, או כולו להשם או כולו לכם. הוויכוח היה על כל הימים הטובים מלבד עצרת, מלבד שבועות. שבזה מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, הכל מודים דבאינה נמי לכם. שמה גם אדם שרוצה כל כולו ללמוד כל היום, בא רבי אליעזר ומה אומר? רבי אלעזר מה אומר? לא, אתה חייב לתת מקום גם לגשמיות. דווקא בשבועות? שמה מה הייתי מצפה? בוא נמשיך את המשמר. היינו כל לילה ערים, בוא ניתן עכשיו עד. עד צאת הכוכבים, רק תורה, תורה, תורה. לא, לא. שמה דווקא אין את הסכנה שהגשמיות ייקח אותנו למקומות, למחוזות לא נכונים. לכן, קורבן שבועות מגיע איתו חמץ. אם כך, איך הדברים מסתדרים על קורבן תודה? שבועות הבנתי, ניתנה תורה. אבל מה קורה בקורבן תודה? חזל, רש"י מביא אותם, אומרים שעל מה האדם מביא קורבן תודה? הודעה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא. מה המשותף לארבע הדוגמאות שהביאו לנו חזל, שעליהם אנחנו מברכים הגומל? אדם שעומד במדבר, אדם שמפליג בים, אדם שנמצא בבית האסורים, או אדם שלא עלינו חולה, נמצא במצב נפשי של תלות גמורה בבורא עולם. הוא מרגיש את האפסיות שלו מול הבורא במצבים האלה. הוא מרגיש איך השליטה שלו לא מועילה שום דבר. ולהפך, ככל שהוא ינסה לשלוט יותר, זה רק יהיה עוד יותר גרוע. לא עלינו, כשבן אדם נוסע, פתאום הרכב נכנס לאיזשהו סיחור, הדבר האחרון שצריך לעשות עכשיו זה מה? זה להיאבק בהגה. כשאתה מנסה לשלוט במצב, אתה רק תביא תוצאה הרבה יותר הפוכה. צריך להיכנס להרפיה ומאוד מאוד להיזהר עם התנועות החדות, לא לעשות תנועות חדות בהגה. להרפות, להיכנס להרפיה. המצבים האלה מכניסים את האדם לתודעה, אנחנו כלום לא, ביחס לבורא, כלום. כשבן אדם נמצא בתודעה כזו, שהוא כלום ביחס לבורא עולם, החמץ לא מהווה סכנה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מתי אדם מרגיש כוחי ועוצם ידי? הוא מרגיש כשהוא נמצא בשליטה. שם הוא מרגיש את הכוחי ועוצם ידי. כשאדם לא נמצא בשליטה, כשאדם מרגיש שהשליטה שלו לא מועילה שום דבר, והוא מוצא את עצמו באיזה אירוע שהוא לא יודע איך לצאת ממנו, אין סכנה שם של חמץ. בדיוק כמו שבשבועות, אין סכנה שהחמץ יסיט אותנו למקומות לא נכונים. אני רוצה טיפה להרחיב על המקום הזה של העמדה הנפשית, שאדם חי בעמדה נפשית של הודעה. לחיות בעמדה נפשית של הודעה, שזה מה שאומרים חז"ל, שכל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל לעולם. השאיפה היא שנחיה בתודעה נפשית של הודעה. ועל הנקודה הזו אני רוצה להרחיב ולהסביר כלפי מה הדברים אמורים, וגם לנסות להשליך את זה לחיים שלנו. כשדוד המלך אומר מזמור לתודה, ריאו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה, בראש ובראשונה, כשאתה אומר תודה תדע לך, כשאתה חי בתודעה נפשית של תודה, אז קודם כל תדע לך שעבודת השם שלך תהיה בשמחה. זה בראש ובראשונה. דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצונר מריתו. יש פה ולא בכתיב בוו, ובקרי ולא, באלף. אפשר לקרוא את זה לשני הכיוונים. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. ואפשרות שנייה, דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו, ולא לריבונו של עולם אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. שתי אפשרויות להבין, ושני הדברים נכונים. כשבן אדם נמצא בהבנה שהוא לא שולט, הוא מבין שלמי הוא שייך? לבורא עולם. כשבן אדם לא נמצא בתודעה כזו, אז יש חיץ בינו לבין ריבונו של עולם. כמה הקדוש ברוך הוא מופיע ומשפיע עלינו את החסדים שלו בחיים שלנו, זה הכל תלוי בכמה אתה מנחיח אותו בחיים שלך. כמות השפע תרד לפי התודעה שאתה חי בה. אם אתה חי בתודעה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד נוכח בחיים, שהקדוש ברוך הוא שולט ואנחנו לא שולטים בשום דבר, אז השפעת החסד אליך תהיה רבה מאוד. אבל אם אתה כבוש בתוך הקונספציה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז אתה תקוע. אז אתה נתון לחוקי הטבע. לפעמים אתה תצליח ולפעמים לא. אבל אחד הדברים שמאוד עוזרים לאדם כשהוא חי בתודעה נפשית של הודעה, זה מה שאומרים חז"ל, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אומרת הגמרא, כלפי מה הדברים אמורים? מה, אותה נוסח ברכה? לא יכול להיות. זה הטוב והמיטיב, זה דיין האמת. לא יכול להיות. אלא לא נצרכה, אלא לקבלוני בשמחה. אומר שם רש"י, לברך על מידת פורענות בלבב שלם. בעולם שלנו, אתה יכול לראות אנשים שפתאום חווים קושי, חווים אסון. יש לך שתי אפשרויות להתמודד עם הדבר הזה. אם אתה נמצא בעמדה נפשית של שליטה, הושפלת. אתה חשבת שאתה שולט, והנה תראה, התברר שאתה לא שולט בשום דבר. הדבר הזה, אם אדם לא משתחרר מהתפיסה הזאת, גם אחרי שלא עלינו פקד אותו אסון, או שבא עליו קושי, זה מכניס אותו לאכזבה מעצמו. זה מכניס אותו לתסכול. זה מכניס אותו לדיכאון. כשאדם רגע מזיז את ההרגשה הצידה, ומחליף אותה במה? והוא נותן לך כוח לעשות חיל. ממיר אותה. אנחנו באמת כלום. אנחנו בסך ריבונו שלום שולט פה במציאות. זה מכניס אותו למעין שלווה. חז"ל לא מתכוונים, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אף אחד לא מתכוון שעכשיו לא עלינו בן אדם מגיע להלוויה של קרוב משפחה, הוא מביא תזמורת ומתחיל לרקוד לעשות שם אירוע. מה, חייב? כמו שברכתי שחיינו בחתונה, היה מיד אחרי זה אוכל ולהקה. גם עכשיו, סוף ההלוויה, בוא נביא אוכל ולהקה. נעשה פה סיזו ושמחו. זה לא מה שחז"ל אומרים. חז"ל באים ואומרים דבר מאוד פשוט. הכאב, הרגשות של הגעגועים, זה מאוד מובן, ואדם צריך להיות נוכח בכאב. כשיש כאב זה כואב. אלא מה באים חז"ל ואומרים? הם אומרים, יש הבדל בין לכאוב בגלל געגוע, בגלל דברים כאלה, ויש הבדל בין לכאוב כי אתה מרגיש שהדברים לא הלכו כמו שרצית. זה מה שחז"ל באים ואומרים, לא. את הכאב הזה אין מקום. זה כאב שהוא לא נכון. כי מה יסודו של הכאב הזה? יסודו של הכאב הזה זה כפירה. זה כפירה. אם אתה כועס על ריבונו של עולם, שהדברים לא הלכו כמו שרצית, בשורש הדברים זה כפירה. מניין לנו הדבר הזה, שזה לא רק מעלת הצדיקים, שאדם חייב לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כי הדבר נפסק, בשולחן ערוך, בסימן ריש חף בית, סעיף ג', חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. תשימו לב, השולחן ערוך לא אומר לברך בשמחה. הוא אומר בדעת שלמה ובנפש חפצה. אנחנו לא מצפים מאדם שיתעלם מהרגשות הטבעיים, כשבן אדם חווה איזשהו אסון לא עלינו, או חווה איזשהו אתגר, אנחנו לא מצפים בן אדם, זה לא נכון. זה לא נכון להתכחש לרגשות האלה. מה אנחנו כן מצפים? שהבכי שלך והכאב שלך לא יבוא ממקום שזה לא הלך כמו שרציתי. שזה לא יבוא ממקום, התפספס לי פה משהו. לא התפספס כלום. זה מה שהיה צריך להיות, כך הקדוש ברוך הוא הניג את עולמו. כשאדם נמצא בתודעה נפשית כזו, עם כל הכאב, וכל הצער, וכל הקושי, בסוף, זה מה שנותן לו כוח, להרים את הראש מעל המים, ולהמשיך הלאה בכל הכוח. כשאתה מרגיש ואתה יודע, שהשליטה היא לא אצלך, אז, ואתה חי בתודעה כזו, וזה תודעה של הודעה, מודים אנחנו לך השם אלוקנו, וכולי וכולי, על ניסיך שבכל יום ועל נפלאותיך. נכון, אנחנו כל יום אומרים את זה, את ברכת ההודעה הזו. כל יום. איזה נס יתרחש פה למישהו היום? אנחנו אפילו אין בעל נס מכיר בניסו. קמנו בבוקר? נס. נכון? אנחנו נושמים, המערכת עובדת, הכל מתוקן. ברוך השם. זה ניסים. אדם חי, צריך לחיות, חייב לחיות בתודעה הזאת של ההכרה הזו. בבריאת העולם, התודעה הזו היא לא, היא לא, היא לא עוד אמירה. מי שמצליח לחיות ככה, בונה לעצמו אורח חיים שנקרא מנוחת הנפש. מתי הנפש נכנסת לסערה? כשהיא מרגישה התנגדות. כשהיא מרגישה שדברים לא הולכים. כשהיא מרגישה שכל הזמן מישהו מתנגד לה. כשהנפש לא נמצאת בעמדה של התנגדות, שמה היא מגיעה למנוחת הנפש. איפה אנחנו רואים את זה? ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. למה ויחל אלוקים ביום השביעי? ביום השישי נגמרה המלאכה. אומר רש"י, מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה המנוחה. תלתה ונגמרה המלאכה. המנוחה, השבת, היא חלק מהמלאכה. שם נגמרה המלאכה. מה זה בא לומר? יש כאלה באים ואומרים, שבת מנוחה. מה המשמעות של מה שהם אומרים? השבת ישנים. צריכים לישון? למה צריך לישון? כדי שיהיה כוח לעבוד בששת ימי המעשה. שלוף. מגיע שעון קיץ, הבן אדם נכנס לחרדה. מתקצרות לו כמה שעות שינה. בלילה. מיד הוא מתעשת ואומר, אל דאגה. אני כבר אשלים את זה בבוקר. בלי עין הרע, ארוך מאוד. האישה תהיה עם הילדים. ואני אדפוק שנת 3 שעות. למה? שבת מנוחה. מה זה שבת מנוחה? שבת מנוחה זה שבת מביאה אותנו להתבוננות. שאנחנו לא פועלים שום דבר בעולם המעשה. ששת ימים תעשה מלאכה, כתוב, לא כתוב תעשה מלאכה. תעשה מלאכה. המנוחה הזאת של השבת, שאתה נח מעשייה, מאפשרת לך להתבונן על העולם בצורה נכונה, בצורה בריאה. אנשים אומרים, למה שבת? זה כל המשפחה יושבת. נכון, זה נחמד. כל המשפחה יושבת, שכוייך. המטרה של שבת זה לא עכשיו גיבוש משפחתי. המטרה של שבת זה שנדע להתבונן על העולם בצורה נכונה, ונבין מה אנחנו עושים פה ביחס לבורא עולם. כמה הפעולות שלנו הן משמעותיות ביחס לבורא עולם. זה לא שאנחנו לא משתדלים, אבל אדם צריך להשתדל מתוך ההכרה שהוא לא שולט במציאות. ההכרה הזו מביאה אותו לעמדה נפשית מאוד 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 נכונה בכל העשייה שלו בעולם. בספר מדרגת האדם הוא מביא 3 סוגי אנשים. יש אחד שבא ואומר, אני, ריבונו של עולם, אל תביא לי ניסיונות. למה? אני רוצה לעבוד אותך, והניסיונות יכניסו אותי לתרדות. אני לא אהיה פנוי לעבוד אותך. אומר הסבא מנוברדוק, אתה יודע למה הדבר דומה? לאדם שבא ללמוד שחייה, אומרת לו, אומר לו המורה, בוא תקפוץ למים, תכנס לאמצע הבריכה, תתחיל לשחות בבלה. אז הוא אומר, אני הולך על השפה של הבריכה, הגוף, רוב הגוף במים, יד אחת מחזיקה בחוץ. היד מחזיקה בחוץ, ככה נלמוד לשחות, זה מה שנקרא, ברח לי הזה, בקיצור, בטיחות. הוא אומר, מסתכל עליו, המורה, תגיד, אתה יצאת מדעתך? אתה לא תוכל ללמוד לשחות ככה. אם אתה כל הזמן תחזיק, אתה לעולם לא תוכל ללמוד לשחות. אומר הסבא מנוברדוק, אותו דבר. מה אתה בורח מהניסיונות? אם לא היו ניסיונות, אז איך תעבוד על שריר האמונה? זה סוג אחד של בן אדם. סוג שני של בן אדם, זה בא עליו ניסיונות. לא עלינו, תקפו אותו כמה ניסיונות רצוף, אומר, תשמע, ריבונו של עולם, אני איתך. אבל אם אפשר להפריד בין עדר לעדר, אז אני אשמח. אומר הסבא מנוברדוק, הוא במדרגה טובה, אבל זה עדיין לא עשי. בא בן אדם, אומר, הוא בכלל לא עסוק. ניסיון, לא, הוא חי את החיים. הוא חי את חייו. באיזה תודה הוא חי את חייו? אני פה בעולם לא שולט, יש מישהו ששולט בו. הוא לא מתעסק האם מהוראות החיים הם ניסיון או לא ניסיון. יכול להיות שאנחנו, זה ממש ניסיון עכשיו. הוא לא שם. הוא לא נמצא בשאלה אם זה ניסיון או לא ניסיון. אני פה בעולם, אני חי בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אני צריך להתקדם עם המציאות. בתוך ההתקדמות הזו, יש אתגרים, יש תקופות יותר מאתגרות, תקופות יותר פחות מאתגרות. הוא לא עסוק בשאלה הזו. יבוא אתגר, נתמודד איתו. מי יכול, קודם כל, החיים האלה הם חיים נפלאים. כשבן אדם בא ואומר, או, עכשיו הגיע לניסיון, אוטומטית זה מכניס אותו לעמדה נפשית של מה? צריך לקחת האוויר, לנשום עמוק, קדימה, בואו נצא לדרך. לא, אנחנו לא רוצים חיים כאלה. אנחנו רוצים חיים כל הזמן שלווים. חיים שמחים. כשאתה לא נמצא בעמדה של שליטה, כשאתה נמצא בעמדה של תודעת הודעה, אתה כל הזמן, אתה לא עסוק במאורעות החיים, באיך להגדיר אותם. אתה פשוט חי את מאורעות החיים. וזה נותן לך המון כוח לחיות אותם בצורה נכונה. כשאדם לא חי בתודעה כזו, אחת הסכנות שהוא משתמש בתפילה ככוח לשלוט על בורא עולם. לשלוט בבורא עולם על ידי התפילה? איך אפשר? חז"ל אומרים לנו, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב. אומר רש"י, למה? מה זה מעיין בה? מצפה שתעשה בקשתו. ריבונו של עולם, אני כבר חודש מתפלל על זה. נו נו נו, עד עכשיו לא נענית לי? עכשיו, אנשים לא חצופים לומר נו 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 לריבונו של עולם. אבל מה הם כן חצופים לעשות? מה? התפילות לא עוזרות. ריבונו של עולם, אתה לא איתי. אתה מתעלם ממני. פעמים שאתה מתעלם, אתה מקיים בי, אני עבדה. אולי כדאי שתסתכל עליי. חצוף מחוצב שכמוך. למה אתה חושב שקדוש ברוך הוא מתעלם? מה, הוא עובד אצלך? מה, כל מה שאתה רוצה חייב להיות? ריבונו של עולם יודע מה טוב לך. כשחנה באה, זה להשתמש בתפילה, כדי להראות שאתה משתמש, אני אשלוט בך, ריבונו של עולם. אני אתפלל ואני אכריח אותך לעשות מה שאני רוצה שיהיה. אלא מה, הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. אז הקדוש ברוך הוא לא נענה בתפילה, ואז מה קורה? נהיה התקף לב. אדם מתמלא בצער, בכעסים, במרמורים, ועל מי זה יוצא? אדם אומר, מה פתאום, אני לא כועס על ריבונו של עולם. יוצא על האישה, יוצא על הילדים, יוצא, בסדר, מה אתה רוצה, שיצעק על הקדוש ברוך הוא עכשיו? אז יוצא על כל הסביבה. כשחנה באה ומתפללת, איך היא מגיעה? מאיזה עמדה נפשית היא באה? היא מאוד רוצה ילד. כשאני בא ואומר, שאדם מותר לו לרצות דברים, בטח דברים שהם מאוד מאוד טבעיים ומאוד נורמליים, כמו ילדים, כמו להתחתן, ברור שאדם צריך לרצות את הדברים האלה ולהתפלל עליהם. אבל השאלה, האם הוא מגיע בתפילה ממקום של ענווה, ממקום של אתה לא חייב לי, או שהוא מגיע ממקום, יושב ומצפה מתי יתקיים. חנה, הפסוק מדגיש, ביום ההוא, סליחה, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראות תראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. כמה פעמים היא אומרת, עמתך בפסוק? עמתך? שלוש פעמים. אתם מבינים מאיזה מקום היא מגיעה? אני שפחה, אתה לא חייב לי כלום. אדון לא חייב לעמה שלו שום דבר. זה העמדה הנפשית שאיתה היא מתפללת. וגם, כשהיא מקבלת את הבן, מה היא אומרת? ראי לי תקופת הימים ותר חנה ותלת בן ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו, לא כתוב, שאלתיו. מה ההבדל בין שאילתיו לשאלתיו? שאלתי זה ביקשתי. שאילתיו הוא שאולי, הוא לא שלי, הוא פיקדון. ולא כל הפרשנים מסבירים ככה, אבל בפשט, שאילתיו הוא פיקדון שלי. חנה לא נמצאת בעמדה נפשית של חייבים לה. יש לה קושי, אין לה ילדים, זה משפיע על, 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 על להיות מרת נפש, היא מרת נפש. נכון, היא רוצה את הילד. אבל למה היא בסוף זוכה להיפקד בבן ששקול כנגד משה ואהרון? כי היא באה עם עמדה נכונה, עם עמדה נפשית נכונה. בסוף העמדה הנפשית הזאת שהבנם חי בתודעה של הודעה, בסוף זה נותן לו המון שלווה בחיים. המון שלווה. וכשאדם נמצא במקום של שליטה, והוא מגייס גם את התפילה על השליטה שלו, בדרך כלל זה מביא המון המון תסכולים, המון כעסים, המון מרמורים, המון התפרצויות. הדבר הזה לא בריא, לא לאדם ולא לסביבה שלו. וכשאדם חי בתודעה נכונה, לא רק שיש לו שלווה, אלא הוא נותן לשפע להיכנס לתוך החיים שלו. בעזרת השם, שתהיה שבת שלום לכולנו.